שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. היום אנחנו הולכות לחשוב טוב טוב על נושא שמעסיק את כולנו משכבר הימים, וזה הנושא של סקס או יחסי מין ואיך הם קשורים לחיים הפסיכולוגיים הטובים שלנו. אני יהודית כץ ונמצאת איתי כאן שרית גל כהן. שלום שרית.
שלום יהודית.
מה שלומך?
מעולה, תודה רבה שהזמנת אותי.
איזה כיף. שרית היא מנחה למיניות מיטיבה, שזו אחלה הגדרה, אני חייבת להגיד, ומומחית להעצמת ההנאה המינית. טוב, אני חייבת לשאול אותך קודם, האם זה מביך לפעמים שאת מתעסקת בנושא הזה?
זה מעולם לא הביך אותי, למרות שהרבה פעמים אני שומעת, יו, זה נשמע כאילו זה נורא מביך אותך. כי אני מאוד מתחברת מן סתם, חייתי לתוך התפיסה הזאת שמיניות זה טבו ולא מדברים על זה, אבל מהיום הראשון שאני עושה את זה כבר 14 שנים, אני לגמרי שם, וזה מעולם לא גרם לי הרגשת אינוחות.
אז יופי, כי אני חייבת להגיד שזה נושא שמרגיש לי קצת פרדוקסלי, כי באמת מצד אחד, מיניות זה משהו שהעסיק אנשים במשך שנים, נכון? בטח אפשר לטעון שתמיד אנשים חשבו על סקס, רצו סקס, יש לנו גם סיבות אבולוציוניות טובות מאוד לחשוב על זה. ומצד שני, זה אחד הנושאים הכי או לא מדוברים, או שיש המון מיסקונספציות מסביבו, או שאנשים מפחדים לדבר על זה, על מה הם אוהבים, לשאול על זה. זה בשיחות הרבה פעמים טבו, כמו שאמרת, ויש פה משהו שהוא קצת סותר בתחושה של כמה הנושא הזה חשוב, וכמה הוא מעסיק אותנו, לכמה אנחנו נותנים לו את המקום.
לגמרי, וזה באמת היבט מאוד תרבותי. התרבות המערבית דחפה את המיניות לתחתית סדר העדיפויות של אנשים, מכיוון שזה באמת מקור שליטה על גוף ועל מיינד של אנשים, זה המקור שליטה הכי קל לתפעול שיש. אז, ולכן המיניות הזאת, הדבר הזה, שהאנושות זכתה בו כמתנה בסך הכל, להנאה מינית, לעונג, פשוט נדחק החוצה מהחיים שלנו, וזה נראה לנו כאילו ככה זה מאז ומעולם, וזה די נכון. פחות מאז המהפכה החקלאית של התרבות המערבית.
וזה באמת עניין של התרבות המערבית? כלומר, יש תרבויות שבהן לדבר על מין זה דבר שהוא ככה עניין של מה בכך?
יש תרבויות שבהן לא לדבר על מין זה מביך וזה מביש.
כן? כן. מה, בארוחות שישי אנשים ככה יושבים ומספרים על החוויות המיניות שלהם?
אולי לא באופן הזה, אבל קחי למשל את אוגנדה, ששם התפיסה המינית מאוד יוצא דופן מכל אפריקה בכלל, ושם הבושה נוצרת מהמקום של חוסר הנאה מינית. זאת אומרת, אם ידוע על זוג לצורך העניין שהוא לא מסופק מינית מהחיים שלו, זה בושה גדולה לכל המשפחה. חלק מהתפיסה התרבותית שלהם אומרת שאנשים בוגרים שנהנים מחיי מין טובים, כנראה ייצרו קהילה שהיא הרבה יותר הרמונית והרבה יותר רגועה והרבה יותר נעימה, שזה גם די נכון.
וואו, מעניין. האמת שעשית לי חשק לנסוע לאוגנדה ולדבר על זה עם אנשים שם, לראות איך זה נשמע אחרת. את יודעת, חקרתי קצת את הנושא לפני שנפגשנו, וקראתי שרק ב-1940 התחילו פחות או יותר לחקור את הנושא של סקס. שלפני זה באמת היה משהו שהוא בטוח קרה, אבל הוא היה לא מדובר, ושאחד החוקרים הראשונים בתחום קוראים לו קינזי, נכון? שהוא מאוניברסיטת אינדיאנה, והוא בעצם התחיל לפתח כל מיני סקלות להעדפות מיניות, התחיל לשאול אנשים במה הם מתעניינים, מה הם רוצים, ועד היום ההשפעות של העבודות שלו נמצאות אצלנו במחקר, נכון?
בהחלט, הרבה מבוסס על המחקר של קינזי, זה היה מחקר מאוד מיוחד, גם ברמת הסדר גודל שלו, הוא ראיין אלפי אנשים, הוא אגב החזיק צוות של מראיינים, שאחד, הם שאלו המון 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 שאלות, ממש מאות שאלות, מרואיינים שלהם, הוא חקר את ההתנהגות המינית, על מה אנחנו חושבים, על מה אנחנו מפנטזים, מה הייתה הפעילות המינית הראשונה, מה הדבר שהכי השפיע על המיניות שלנו, ועל ידי זה נוצרה באמת הסקאלה של המשיכה המינית, מה שגם גרם לנו להבין שאין הטרוסקסואליות והומוסקסואליות, אלא איזשהו רצף של משיכה בין לבין.
איזשהו ספקטרום בעצם. כלומר, אנשים הם לא הטרו או הומו, אלא הם איפשהו שם בסקאלה, וזה באמת נותן את המקום גם לדברים כמו בי, סקסואליות, אם אתה נמצא באמצע של הסקאלה.
לגמרי.
אז זו התרומה של קינזי. ואת יודעת, זה מעניין, כי המחקרים שלו התחילו ממש מזמן, בשנות ה-40, ורק בשנות ה-70 הוציאו מספר ההפרעות הפסיכולוגיות, ה-DSM, את להיות הומוסקסואל. מסתבר שזה היה נחשב הפרעה עד שנות ה-70, שבעיניי זה מרתק, קודם כל, שחשבו שזאת הפרעה, זה מרתק שהוציאו את זה משם, הגיע הזמן באמת, אבל איך זה יכול להיות שזה היה נחשב אז הפרעה, אם הייתה סקאלה ברורה שהראתה שזה איזשהו ספקטרום שאנחנו נעים על גביו?
ממש לא הייתה. עוד במאה ה-19, בתקופה הוויקטוריאנית, המלכה ויקטוריה הפכה את זה מחוץ לחוק, את ההומוסקסואליות. זה למעשה היה הטריגר בכלל למחקר מיני, כי ברגע שיש סטיית תקן במרכאות, אז יש מה לחקור. וקינזי בא והראה בעצם שזה לא איזשהו משהו חד משמעי, ושלמעשה לרובנו יש את לכל הפחות את המחשבות על מגע או פנטזיה עם בני המין שלנו.
וואו, אז הוא בעצם היה, אם אני מבינה נכון, הראשון שהראה שאנחנו שונים במה שאנחנו עושים בפועל, ובין מה שאנחנו מדברים עליו בצורה פופולרית ומקובל. יש איזה פער כזה.
בהחלט.
והפער הזה מלווה אותנו עד היום, נכון? זה לא משהו שהשארנו אותו בשנות ה-40 ביחד עם עוד כל מיני תופעות אחרות, אלא עד היום יש איזשהו פער בין מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, בין מה שאנחנו מדברים אחד עם השני, לבין מה שקורה אצלנו בפועל בחדרי חדרים. ומה הפער הזה מייצר?
הפער הזה מייצר, קודם כל, הרבה תסכול. כי אני רואה משהו שאני אמורה להיות כמו מה שאני רואה, או לחוות את מה שנדמה לי שאני רואה, ובפועל החוויה שלי היא אחרת לגמרי. אז זה המון המון תסכול, זה מייצר איזושהי מלאכותיות במיניות שלנו, זאת אומרת, להיראות כמו משהו שאני לא בעצם. נראה לי שזה העיקר. למעשה, מה שאני עושה גם במפגשים אישיים עם נשים, זה לצמצם את הפער הזה. להבין שלאו דווקא מה שאני חושבת שאני אמורה לחוות, היא החוויה שלי באמת. וברגע שנשים מתחברות לחוויה של עצמן, רמת ההנאה עולה באופן אוטומטי.
כי בעצם יש משהו בזה שאני עסוקה באיך אני נראית, או איך אני נתפסת באותו רגע, שהוא סותר לחלוטין את כל החוויה של יחסי מין, שהן יחסי מין טובים ומענים. כי באחר. קשה לי ליהנות ממשהו תוך כדי שאני חושבת על, רגע, איך זה נראה, ואיך אני נשמעת, ואיזה תנוחה היא הכי יפה, ואיזה תנוחה היא הכי טובה, ומה חושבים עליי באותו רגע, וכלומר, זה סותר לגמרי את כל המהות של הנאה. הנאה זה הרי משהו שמגיע מתוך שחרור, ומתוך נוכחות ברגע.
לחלוטין. זה אפילו לא איך אני נשמעת, אלא אני צריכה להישמע כמו שאני אמורה להישמע כשאני נהנית, כי אם אני לא אשמע ככה, אז כנראה אני לא נהנית, אז הוא יחשוב שאני לא. זה מעין לופ שבעצם נולד מתוך המקום הזה, שיש איזשהו מודל של ככה נראית הנאה מינית, ככה נראית אישה שנהנית, וככה את אמורה להיות.
וזה בעיה שיש רק לנשים?
לא.
זה נשמע לי כמו משהו שכל בני אדם סובלים ממנו, כל הנושא של תדמית, ולא רק במיטה, אלא באופן כללי.
בהחלט. אצל גברים הבעיות הן אחרות, אבל שנוצרות בדיוק מאותו פער בין המציאות לבין המודל. זה חרדות ביצוע, זה שפיכה מוקדמת או מאוחרת, וכו וכו. יש הרבה, גם דימוי גוף, האיבר מין שלי לא מספיק, כן מספיק, כן בזווית, לא בזווית. יש המון ריקושטים סביב הדבר הזה, שקשורים לתפקוד מיני אצל גברים.
וזה נכון שנשים נוטות לזייף אורגזמות, כמו שיצא לנו שם בהקשר הזה?
כן, שזה גם הולדה של אותה התפיסה של מה אמור להיות לעומת מה שאני. זה גם מתוך המקום של מיניות של נשים, זה משהו שאת נותנת למישהו שבא לקחת, ואת רוצה לתת לו את מה שהוא אמור לקבל.
איך אנחנו יודעים באמת כמה נשים נוטות לזייף? יש דרך למדוד את זה, לבדוק את זה? כי הרי הזיוף עצמו כבר מרמז על זה שאולי גם התשובות למחקרים יהיו מוטות.
לגמרי. אחת הבעיות המרכזיות במחקרים מיניים, זה באמת הבעיה הזו, ולכן המחקר של קינזי הוא באמת יוצא דופן באיכות שלו, מכיוון שהם הביאו את האנשים למקום שלא יכולים לענות את התשובה הרצויה, אלא באמת את מה שהם חווים. השאלות היו מאוד ישירות, מאוד מהירות, כך שלא היה זמן לחשוב. כשאנחנו מנסים לייצר מחקר מיני, הרבה פעמים אנשים עונים את התשובות שנראה להם שהן הנכונות במרכאות, או מה שהם אמורים, בדיוק כמו בחוויה המינית. אני אענה את מה שנדמה לי שזו התשובה שרוב האנשים יענו. כן. כדי לא להרגיש אפילו, אפילו גם אם זה אנונימי, לא להרגיש שאני יוצאת דופן.
כלומר, נשים איתו לומר שהן דווקא לא מזייפות, וגברים איתו לומר שהם לא חושבים על איך הם נתפסים במיטה, או האם האיבר שלהם מספיק גדול.
כן, קיימת הסכנה הזו, ולכן אני מסתכלת על מחקרים מיניים בעין קצת ביקורתית, או ככה לא לוקחת את זה כמובן מאליו. אגב, מחקרים, יש הבדל בין מחקרים באמת רציניים שנעשים לבין כל מיני כתבות
לאישה.
כן. שזה חמוד.
איך תהנגי את הגבר שלך בשלושה שלבים?
בדיוק. אין חמישה צעדים, אין שלושה טיפים.
אין מתכונים.
אין מתכון, בדיוק. המתכון ברמת העיקרון הוא להתחבר לעצמך. אחד הדברים שאני אומרת גם בהרצאות וגם במפגשים הוא בעצם לוקחת נשים אל המקום שלא, לאו דווקא לדעת את עצמך ברמת הסימן קריאה. אני יודעת איפה נעים לי, מה נעים לי, איך נעים לי, מי נעים לי, אלא ללמוד לשאול את עצמך שאלות. איך אני מרגישה קשה, מה יקרה אם. אוקיי, לקחת את עצמי למקום המסוקרן ששואל שאלות, כי גם התשוקה והחוויה המינית והעונג נמצאים במרחב שהוא בין לבין, הוא לא בידיעה. כי ברגע שיש ידיעה, אין סקרנות, אין הרפתקנות ואין ריגוש.
ואני חושבת שהמילה שאמרת, סקרנות, היא סופר חשובה פה, כי זה באמת מבטל את כל המקום הזה של לחשוב על דברים אחרים בזמן שאנחנו עושים יחסי מין, להתעסק באיך אני נראית, כי ברגע שאני סקרנית, אין תשובה נכונה.
בדיוק.
נכון? אין את מה שאני צריכה להגיע אליו, אלא יש, בוא נבדוק, בוא רגע נהיה פשוט כאן ברגע הזה, ונראה מה קורה.
לגמרי. וזה נכון גם כשאנחנו מהנגות ומהנגים את עצמנו, וגם באקט מיני. אני חושבת שהשאלה המרכזית שצריך לשאול, זה האם את או אתה, לצורך העניין, אבל את מוכנה להסתכל ולהתבונן אל המיניות שלך? האם את מוכנה לרגע לראות מה קורה ולייצר שאלות חדשות בתחום הזה, בחיים שלך? וברגע שנשים מוכנות לשם, כאן אני נכנסת לתמונה והעבודה כבר הופכת להיות הרבה יותר קלה.
יש על זה גם מחקרים, נכון? אנחנו מכירים את מאסטרס וג'ונסון הידועים, יש עליהם אפילו תוכנית טלוויזיה. איך קוראים לתוכנית שלהם?
הסקס של מאסטרס.
הסקס של המאסטרס. שהאמת שאת התוכנית לא ראיתי, אבל את המחקרים כן קראתי, אז יש לי השלמות לעשות. אבל הם גם התחילו את המחקר שלהם בסביבות שנות ה-50-60, כשהם הלכו לזה מכיוון אחר. הם אמרו, בואו נבדוק מה קורה לאנשים פיזיולוגית, והם הזמינו אנשים שאני תוהה מי הם האנשים האלה האמת, אבל הזמינו אנשים למעבדה כשהם ביקשו מהם בעצם לקיים יחסי מין כשהם מחומרים לאלקטרודות, למדדים גופניים. קשה לי לדמיין איך בסיטואציה כזו אפשר להיות באמת נוכח וליהנות מיחסי מין, אבל זה מה שהם עשו. הם אמרו להם, אתם יכולים להתחיל, עכשיו התחלנו להקליט, והם בעצם ניסו לחקור מהם הדברים שגורמים ליחסי מין טובים.
למרות שהם הביאו הרבה תשובות לגבי מעגל תשוקה המינית של גברים ונשים מבחינה פיזיולוגית, איך המערכות עובדות. הם בעצם הביאו את כל מה שקשור בגירוי דגדגן לנשים. ההבנה שאישה צריכה גירוי חיצוני כדי להגיע לאורגזמה, זאת פריצה דרך שבלתי ניתנת לשחזור בכלל בעולם המערבי לגבי הנאה המינית של אישה.
כי מה חשבו עד אז?
קודם כל, הנאה המינית של האישה אף פעם לא הייתה שאלה. השאלה של מה אישה צריכה כדי, על מנת לחוות הנאה המינית, היא שאלה חדשנית ומהפכנית מאוד.
כי עד אז חקרו בעיקר את מה גבר צריך בשביל הנאה המינית, או שפשוט לא חקרו את זה, אבל השיח של גברים היה הרבה יותר לגיטימי.
אני חושבת שאחד הדברים היפים שמאסטרס וג'ונסון הביאו גם במחקרים שלהם ובספרים שהם פרסמו, זה התפיסה שאומרת עד אותה נקודה, גבר, מה אתה עושה לאישה שלך, לעומת התפיסה החדשה שאומרת, מה אתה עושה עם האישה שלך. וזה עולם אחר לחלוטין.
שזה ממש האישה כאובייקט למול האישה כמישהי שהיא...
פרטנרית.
כן, פרטנרית.
היא פרטנרית, היא שותפה לדבר, היא אמורה ליהנות גם, וגם אתה אמור ליהנות, ואיך אתם עושים את זה יחד. אז עד אז בכלל לא הייתה שאלה, זה הגבר עושה לאישה. זאת אומרת, הגבר הוא בר הסמכה על גוף האישה, על ההנאה המינית שלה. הוא אמור לדעת, שאגב זה גם סיטואציה מאוד מלחיצה.
כן, אתה אמור לדעת, מאיפה הוא ידע? לא באמת, מאיפה הוא ידע? כלומר, איך הוא יכול לדעת? כל אישה היא אחרת. במיוחד נשים ידועות בזה שהן גם לא, זה גם אולי סטיגמה, אבל יש לה גם הרבה מן האמת, שהן לא מתקשרות בצורה ישירה את מה שהן רוצות, אז זה גם מקום מפחיד להיות בו, של אותה אמור לדעת.
ולא רק כל אישה היא אחרת, אלא גם האישה בעצמה היא אחרת כל יום ביום. זה אתגר בלתי אפשרי.
אבל אני כן חושבת שזה חשוב בהקשר של המחקר העצמי, להבין באמת מתי אנחנו הכי רוצים את זה, מתי אנחנו באמת זמינים לזה ופתוחים לזה. את יודעת, יש מחקר מאוד מעניין שנתקלתי בו, של שלושה חוקרים, קוראים להם, נראה לי, שוורץ, נורטאפ וויטר, לא יודעת אם יצא הכי תקל בשמות שלהם, אבל הם בעצם רצו לברר מה מבדיל זוגות שמדווחים על עצמם, שיש להם יחסי מין נהדרים וטובים, לבין זוגות שלא כל כך מרוצים מחיי המין שלהם. ובאמת, אני חושבת שהדבר הכי מפתיע היה שדווקא בגלל שהם שאלו ישירות על יחסי המין עצמם וכמה הם מרוצים, התשובות לא הגיעו מכיוון של מה הם בדיוק עושים כשהם נמצאים במיטה, אלא איך המערכת יחסים שלהם ביום יום מתנהלת כשהם פוגשים אחד את השני, וראו כל מיני דברים שקורים שם שמאפיינים זוגות כאלה. אגב, זה מחקר שעשו על 70 אלף אנשים ב-24 מדינות, מחקר מאוד גדול. אחד מהם היה הנושא של מגע, ולאו דווקא מגע מיני, כלומר, עצם המגע ברמת הליטופים, נשיקות, חיבוקים, אפילו רק לשים את היד אחד על השני, לא בזמן של יחסים מיניים, אלא עצם זה שיש המון מגע במערכת יחסים. ואני חושבת שזו נקודה שהיא כן פרקטית, ואם אנחנו מדברים על מתכון כביכול, אז זה משהו שהוא לא יכול להזיק, להוסיף יותר מגע למערכת היחסים.
בדיוק, אי אפשר לבודד את יחסי המין מהיחסים. עצמם, אי אפשר לבודד אותם. אסתר פרל, שהיא כתבה את אינטליגנציה אירוטית, מעולה. שווה
את ממליצה על הספר.
לגמרי. היא אומרת שבעצם האורגזמה הבאה מתחילה כשהאורגזמה הראשונה מסתיימת. זה יכול להיות באמת בכל מה שקשור בתקשורת היומיומית שלנו, היום זה אס-אמסים, איזה תמונה, איזה חיוך, איזה חושב עלייך. זה, אם כבר טיפ, אז זה טיפ חשוב.
אז לגעת אחד בשני לא רק בהקשר המיני, אלא באמת כל מה שקשור להחזקות ידיים, ליטופים, מבטים בעיניים, כלומר, דברים שהם מעודדים את האינטימיות שלנו, לא רק המינית, זה בצורה ישירה קשור גם לאינטימיות של מה שקורה אחר כך.
בהחלט, בעיקר בעולם המסכים, שאפשר לראות זוגות יושבים במסעדה, וכל אחד עם הטלפון שלו, מתי בפעם האחרונה התבוננתם בעיניים אחד של השנייה?
נכון. אנחנו גם יודעים על זה שהרבה פעמים, לפחות ממחקרים שאני קראתי, המשחק המקדים הוא משחק חלק מאוד חשוב ביחסי המין.
מה זה משחק מקדים?
מה זה משחק מקדים? או, זה כבר, את אומרת, התחלנו את המיתוסים. מה זה משחק מקדים? האמת שזו נקודה טובה שאת מעלה את זה, כי כנראה שאין דבר כזה משחק מקדים, כלומר אין שלב א' ושלב ב'.
כן, מקדים למה?
אבל מקדים זה כנראה לחדירה, אני מניחה.
את מניחה, נכון.
כן, אבל את צודקת שאולי זה לא צריך להיקרא ככה, כלומר, לא צריך להיות מונח כזה, כי מה זה בעצם מקדים?
זה נגזרת מאותה תפיסה שהמיניות שייכת לזכר, ואקט הכניסה לנרתיק של הזכר לאישה, זה בעצם הדבר המרכזי, וצריך לעשות הכנה לדבר המרכזי שהוא הדבר. אבל ההנאה המינית של האישה היא בכלל חיצונית, מגירוי דגדגן, כך ש... אין באמת הקדמה לשום דבר עקרוני. מתוך הנרתיק אנחנו לא מפיקות איזה יותר מדי הנאה מינית, וגם רצון של הרבה אנשים זה לחוות אורגזמה מתוך הנרתיק או ביחד. אבל שוב, התפיסה הזו לדעתי צריכה להיעלם מהעולם. אין כזה דבר משחק מקדים. יש אולי מערכות שונות של אותו מחזה, נגיד, של אותה סיטואציה, אבל אני לא משתמשת בביטוי הזה.
כלומר, את אומרת שהיכולת של אישה לחוות אורגזמה היא לרוב לא תקרה בחדירה, אלא במה שקורה לפני החדירה, אם זה קורה. ובעצם מה שאת אומרת גורם לי לחשוב על זה שאין דבר כזה לגמור ביחד, כמו שאומרים, בהקשר של אם הגמירה של הגבר מתרחשת בזמן של חדירה?
לא הייתי לוקחת את זה לשם. יכולה להיות סיטואציה של חוויית אורגזמה יחד. אבל לא הייתי רוצה להיכנס לזה, מכיוון שזה כבר בעיניי רמה מאוד גבוהה של תקשורת, קודם כל. זה לאו דווקא שאיפה, מכיוון שלאישה יש את היכולת לחוות אורגזמות ברצף, אחת אחרי השנייה, מה שנקרא שרשרת אורגזמות, ואצל הגבר האורגזמה המשמעותית שלו בדרך כלל תביא אותו למצב שהוא עייף ולא מגורה אחריה, ולכן כדי לתאם את זה, אז לצורך העניין הייתי אומרת בואי נעשה 2-3 אורגזמות לאישה, נביא אותה לרמת גירוי כל כך גבוהה, כך שכשהוא חווה את האורגזמה, הם יוכלו אולי לחוות אותה גם יחד.
שזה ממש דורש תקשורת מאוד, מאוד מעמיקה. שזה מביא אותי לדבר הבא שהם גילו באותו מחקר שסיפרתי עליו קודם, שהם בעצם אמרו שהזוגות שדיווחו על היחסי מין הכי, שהם היו מרוצים מהם, היו אלה שבאמת תקשרו אחד עם השני וידעו, כמו שאומרים בשפה התנכית, לא רק ידעו במובן של עכשיו הם עושים את זה, אלא ידעו אחד את השני, ידעו מה חשוב, מה מהנה כל אחד מהם. הם ידעו לדבר על זה בצורה מאוד פתוחה, לא רק בזמן יחסי המין, אלא גם אחר כך, בדיעבד, לפני, כלומר, היה שיח מאוד מאוד פתוח בין הזוגות האלה.
אני גם חושבת שאחד הדברים המשמעותיים ביחסי מין בין אנשים, זה היכולת להגיד לא. לזהות בתוך עצמי, האם אני בכלל במצב, האם אני עייפה מדי, רעבה מדי, עצבנית, אולי אני בכלל לא בסיטואציה. הכי אוהבת, הכי בא לי אבל שנתחבק וחיבוק. יכול להיות שווה ערך ל-700 אורגזמות, לצורך העניין. והיכולת שלי לזהות, והיכולת של הבן או בת הזוג, לקבל את המצב שבו אני נמצאת, זה גם כן מאוד מאפשר את הכן. ברגע שיש את הלא, והוא ברור והוא מקובל, הכן הופך להיות כן, אמיתי. אין את השאלה, רגע, אבל היא באמת רוצה, אבל היא לא באמת רוצה, אולי היא עושה את זה רק בשבילי, אולי הוא עושה את זה רק בשבילי. אין את השאלה הזו, כי יש את היכולת להגיד לא, אז הכן הוא משמעותי, יש לו כן. משמעות אחרת.
שזה בדיוק העניין שיחסי מין הם פשוט עוד צורת תקשורת שיש לנו אחד עם השני, ואני חושבת שכללי התקשורת המילוליים תקפים גם בכללי התקשורת המיניים. כלומר, בסוף אנחנו, אם אנחנו לא יודעים לתקשר אחד עם השני, מתי אנחנו רוצים, מתי אנחנו לא רוצים, מה אנחנו רוצים, אז מאוד קשה להגיע למקום שהוא באמת תקשורת טובה, במובן הזה שהיא זו שתתבטא גם ביחסי מין טובים. ודרך אגב, באותו מחקר, אני זוכרת שקראתי נתון שמאוד חיזק לי את זה, שהם אמרו שרק 9% מהזוגות שאמרו שהם לא מצליחים לדבר על יחסי מין בצורה פתוחה, היו גם כאלה שנהנו מיחסי מין ומערכת היחסים המינית שלהם הייתה טובה. כלומר, זה בא ביחד. אם אנחנו לא יכולים לדבר על זה, אז קשה מאוד גם לעשות את זה בצורה טובה.
אני מסכימה לחלוטין.
אבל איך אפשר לדבר על זה? יש לך רעיונות? כי באמת אנחנו אומרים, יש טבו, וזה מביך, ואנחנו לא יודעים איך הצד השני יגיב. יש לנו איזה כלים לאיך אפשר להציף את הנושא, מה יכול לעזור לאנשים לפתוח נושא שאולי כבר הרבה שנים הוא קבור שם מתחת לאיזה סמיכה, כי יכול להיות שאנשים נמצאים כבר שנים ביחד, והם אף פעם לא היו רגילים לדבר על זה.
אבל זה כמו שאמרתי, אי אפשר לבודד יחסי מין ממערכת היחסים. אם אין יכולת קבלה והכלה במערכת היחסים, ויכולת לזהות מה שלי ומה שלנו, ולהגיד את זה, להביע את זה, לא תהיה יכולת לדבר על מין. אם אני לא מסוגלת להגיד מה טעים לי בארוחת ערב שמכינים לי ומה לא, אני בטח לא אוכל להגיד מה נעים לי כשנוגעים לי ומה לא. זה מעין כדור שלג. אפשר לראות השקה מאוד מאוד ברורה בין היכולת שלנו לתקשר בחיים האמיתיים, לבין היכולת שלנו לתקשר במיטה, ביחסי המין שלנו. אז אין לי מה להגיד לך מעבר לזה, שבאמת אני חושבת שהקושי, העקבה של הרבה נשים שאני פוגשת, זה קודם כל היכולת לזהות מה אני מרגישה ומה אני רוצה. בחיים בכלל, ובפרט ביחסי המין. ברגע שיש לי את זה, אז זה נוגע בכל ההיבטים.
זאת אומרת, הכלי הראשון שלנו לתקשורת בהקשר הזה, זה לשאול את עצמי קודם, בני לבין עצמי, מה אני רוצה, מה אני אוהבת, ואחרי זה אנחנו מגיעים לשלב של איך אנחנו אומרים את זה לצד השני.
בטח, זה לא יכול לבוא אחרת.
ואני חושבת שחשוב גם לשים פה את הטווח הרחוק בתמונה, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים, טוב, זה יהיה מאוד לא נעים לדבר על זה, או שזה יהיה מביך, או שאולי הוא או היא יגיבו לזה בצורה שאנחנו לא צופים אותה, שיכולה לגרום לאיזשהו נזק. אבל בסוף, בטווח הארוך, אם לא נדבר על זה, ייווצר נזק שהוא הרבה יותר גדול, מאשר אם נדבר על זה ואולי נגרום לאיזשהו פיצוץ כביכול. כי מערכת יחסים שהצד הזה של הלא מתפקד, הולכת להיות כנראה מערכת יחסים שיש בה בעיה של סביעות רצון כלשהי, ועם השנים הדברים האלה גוברים, נכון? הבעיות כנראה לא מתעדות מעל פני השטח.
וכנראה הבעיות במרכאות האלה לא מתבטאות רק ביחסי המין.
אז אני חושבת שכל אחד יכול לשאול את עצמו, האם יצא לכם לדבר עם בני הזוג שלכם או בנות הזוג שלכם על העדפות שלכם, על מה אתם רוצים, האם יש שיח פתוח, ואם אין שיח כזה, אז מה אתם יכולים לעשות כדי לאפשר את השיח הזה, מהם המקומות שיכול להיות לכם נוח יותר לדבר על זה, יכול להיות שלפעמים זה לצאת למקום אחר ולפתוח את השיחה הזו, אבל באמת להעמיד את זה כשאלה של מה יעזור לי לפתוח את הנושא הזה בצורה טובה. שזה מתחבר לגמרי לנושא של להיות חברים טובים, נכון? אנחנו לא רק בני זוג, אנחנו חברים אחד של השני, וזה בא ביחד.
הרבה פעמים זה הפוך. זה הפוך מכיוון שכשאנחנו הופכים להיות החברים הכי טובים אחד של השני, אנחנו מוותרים על נפרדות, ונפרדות היא זו שמייצרת תשוקה. כי מתוך הנפרדות יש לי מקום לדמיון, יש לי מקום לגעגוע, יש לי מקום למסתורין, שמסתורין בתוך יחסי מין זה אולי הדבר הכי משמעותי שיש. אבל אנחנו כבר חברים, ואנחנו מדברים על הכל, 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 וכבר נעלם הריגוש פתאום.
כן.
מה עושים?
אבל את חושבת שחברות היא סותרת נפרדות? כי בעיניי גם בחברות, אפילו לא במערכת יחסים רומנטית, אני אקח חברה טובה. חברה טובה שאני לא יכולה להיות איתה גם בנפרדות, כלומר נגיד לשבת איתה באותו מקום ולאו דווקא לדבר עכשיו, היא לא ממש חברה טובה שלי, היא כזאת חברה בינונית שלי. והחברים הטובים באמת, וגם לדעתי בזוגיות טובה, יש קטע של להיות ביחד ולבד בו זמנית. זה לא כל הזמן להיות ביחד, זה לא כל הזמן לדבר, כלומר יש גם את המקום של זה רגע עכשיו אני לבד, זה התחביבים שלי, זה הדברים שלי, זה העולם שלי.
השאלה אם יש את זה.
אבל בעיניי זה חלק מההגדרה של חברות, זה מה שאני אומרת. Okay. זה לאו דווקא סותר אחד את השני.
אוקיי, אז כנראה שזה באמת קשור במינונים של החברות הזאת שנוצרת, והאם באמת אני מסוגלת בתוך החברות המאוד קרובה הזו לשמור גם את המקום הזה שהוא מסתורי, שהוא שלי. ואני חושבת שזה הכלי הכי חשוב בתוך מערכת יחסים לאורך זמן, שהיא גם מלאה בתשוקה ויחסי מין טובים.
הייתי אומרת שזה יותר עצם זה שיש לי גם את העולם שלי, את תחומי העניין שלי, שהם לאו דווקא חופפים לבן הזוג שלי, ולאו דווקא זה שאני מנסה להיות מסתורית.
אבל שוב, כמו שיחסי מין לא מופרדים מהחיים עצמם, אז זה בדיוק על אותו מקום. האם אני בתוך זוגיות שומרת גם על המעגל שהוא שלי, ההתפתחות האישית שלי, התחביבים שלי, החברים שלי, הרבה פעמים התשובה היא לא, אני נבלעת בתוך המערכת יחסים, מנטרלת כל דבר אחר מהחיים שלי, בעיקר שכבר מדובר גם באנשים שהופכים להיות הורים, והחיים הופכים להיות הילדים, ואיפה אני, איפה יש לי זמן לעצמי, או פנאי לעצמי, או מקום להתפתחות עצמית, ואז בעצם נוצרת הבלילה הזאת של החיים, שבבלילה הזו, יחסי המין נדחקים החוצה.
וזה מה שאנחנו רואים אצל זוגות שהם הרבה זמן ביחד, שלאט לאט יש איזו ירידה בתשוקה או ירידה ברצון בכלל לקיים יחסי מין. ואני חושבת שגם בהקשר הזה נתקלתי בנתון מעניין, שאחד הדברים המנבאים לכמה יחסי מין אנשים הולכים לעשות, זה לא בני כמה הם, אלא כמה זמן הם ביחד. כלומר, זוג שהתחיל עכשיו לצאת והם בני 60, יכול להיות שיקיימו הרבה יותר יחסי מין וייהנו יותר מיחסי המין האלה, מאשר זוג שהם בני 32 והם יוצאים כבר מגיל 18.
כן, השאלה אם לבני אותם 32 יכולה להיות אותה רמת ריגוש כמו אותו זוג שכרגע נפגש, ובעיניי התשובה היא כן. אם נבדוק לעומק מה עומד מאחורי חוסר יחסי מין במערכות יחסים ארוכות, הרבה פעמים נגלה שהתשובה היא, הפסקתי לראות את עצמי, הפסקתי להתפתח בעצמי, הפסקתי את החיים שלי לטובת הזוגיות הזאת, ושם כבר נבלעתי. וברגע שאין לי את העצמאות של עצמי בתוך המערכת יחסים, אז שוב, אין את הנפרדות, אין לי את היכולת להסתכל על בן או בת הזוג שלי מהצד ולהגיד, וואו, איזה שקל איתי במה שהיא עושה. איזה יופי היא מתנהלת עם החברים שלה. זאת אומרת, אין לי את המקום הזה שמייצר את הדמיון והתשוקה וההרפתקנות והסקרנות לגבי אותה אישה שאני חי או חיה איתה לאורך זמן. אז בדרך כלל התשובה תהיה, בואי תמציאי את המקום של ההתפתחות העצמית שלך.
כן, זו בעצם השאלה גם של איך אנחנו מחזירים את התשוקה במקום שהיא עבדה, והאם זו נקודה שהיא נקודת אל חזור כזאת, עבדה לי התשוקה, סיימתי, אני יכולה לפרוש ועדיף שאני אמצא לעצמי אלטרנטיבות אחרות, או שאפשר להחיות תשוקה שמרגישים שהיא כבר לא קיימת בכלל.
אני חושבת שבעידן שלנו, של העולם הרווי באפשרויות, אז הרבה פעמים התשובה היא תהיה, טוב, יאללה, נקסט, נעבור הלאה. וכנראה שהדפוס הזה יתקיים גם במערכת יחסים הבאה.
זה מחזיר אותי לפרק שהקלטתי עם דוקטור ליאת יקיר. את מכירה אותי שם, היי ליאת, אם את מקשיבה לנו.
היי ליאת.
אז שם גם דיברנו על איך אפשר להחזיר תשוקה למערכת יחסים, ועכשיו אנחנו מדברות על זה גם באופן ספציפי יותר בהקשר המיני, ואני רוצה לשאול אותך, האם באמת מה שרואים בסרטים, שכדאי לעשות משחקי תפקידים ודברים כאלה, האם זה באמת עובד לאנשים? כלומר, האם עכשיו להגיד, היום אני הרופאה ואתה אחות או הפך. זה משהו שגורם לאנשים להעלות את ההנאה המינית שלהם ולהחזיר את התשוקה?
זה לא מתאים לכל אחד. זה גם מאוד 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 תלוי ביכולת תקשורת שלנו מעבר ליחסי המין שלנו. מה היכולת שלנו ביחד ליצור הרפתקאות בחיים שלנו בכלל? ואז כל דבר קטן יכול להיות מסעיר ומרגש בדיוק באותה מידה של דבר גדול שאנחנו עושים אחד.
השאלה אם לא כדאי שזאת תהיה איזושהי מטרה ליצור ביחד הרפתקאות, כי אני יודעת למשל ממחקרים על זוגיות, שזוגות שעושים דברים שהם מגוונים וחדשים ומסעירים ביחד, לאו דווקא בהקשר הישיר ליחסי מין, נגיד הולכים ביחד לסקייפ רום, חדר חידות כזה, או הולכים לטיול, או עושים כל מיני דברים שהם חדשים, לא רק במובן של עכשיו אנחנו שוב הולכים לאותה מסעדה, או שהולכים אותו סרט, אלא כל הזמן מייצרים חוויות חדשות, הם גם נוטים לדרג אחד את השני כי יותר מושכים, ונוטים לרצות אחרי זה יותר את האינטראקציה המינית.
בהחלט.
בגלל המגוון הזה, בגלל שזה מוציא מאיתנו דברים שהם חדשים, וזה קצת עונה על המנגנון הזה של השחיקה וההתרגלות והאדפטציה, שהוא מה שהרבה פעמים דוחק את התשוקה שלנו הצידה. אז הדרך להחזיר את התשוקה.
לגמרי. אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים זה באמת התבניות שאנחנו מייצרים בתוך המערכת יחסים בהתחלה שלהם. אם אנחנו מייצרים מערכת יחסים שבבסיס שלה אנחנו באמת מגוונים, ולמשל, משהו מאוד טכני שאפשר ללמוד לעשות, זה אוקיי, פעם אתה מפתיע, אתה מייצר לנו איזושהי פעילות, פעם אני מייצרת לנו איזושהי פעילות, אבל יש לנו את הזמן הזה ביחד, שהוא מוקדש לוואוים, לוואו חדש. ובהחלט אפשר לראות את הקשר בין זוגות שמגיעים הביתה, יושבים מול הטלוויזיה, מזפזפים עד שהם נרדמים ומרעירים אחד על השני, עם הבוקסר השמות והרקוב, לעומת זוגות שמחדשים במקום הזה של היום במקום לראות טלוויזיה, בוא נעשה משהו אחר גם בתוך הבית. אז האם הדבר הזה קיים? ומתוך זה אפשר לגזור באמת גם את המערכות יחסים המיניות שלנו.
מה לגבי מערכות יחסים מיניות או קיום יחסי מין שהוא לא בתוך מערכת יחסים רומנטית? זה הרגע משהו שמעסיק הרבה מאיתנו. אנחנו לא במערכת יחסים, יש אנשים שרוצים מדי פעם לקיים יחסי מין לכיף, למען ההנאה, כמו שהתחלנו לדבר על הגברת ההנאה המינית. האם אפשר ליהנות באותה רמה במערכת יחסים מינית שהיא לא רומנטית, שאין בה שום חברות, שאין בה שום קשר מעבר לבוא ניפגש עכשיו, נקיים יחסי מין ונסיים את השיח שלנו כאן?
יש משהו בזרות מוחלטת או בחוסר קשר רגשי מוחלט שמאוד מרגש בתוך המיטה. כי זה גם מאפשר בהרבה מובנים להיות אותה אחת שהיא אגואיסטית במרכאות, מאפשר לי לא לדאוג מה קורה עם האחר, ובעצם מייצר איזשהו מרחב של חופש, של הנאה, של עכשיו אני עבור עצמי, ולא עבור מי שאני איתו. כי אני רוצה איתו מערכת יחסים, אני רוצה שיהיה אכפת לו ממני, ושלי יהיה אכפת ממנו, ושהוא יאהב אותו. אין את זה, אין את הרעש בראש. יש את הפיזיות נטו, ואת הריגוש, שזה אחד פעמי, שזה לא מוביל לשום מקום.
את אומרת, זה בעצם מאפשר את הפלטפורמה לסקרנות הזאת לקרות, כי אנחנו בעצם נטולים מהתפיסות. כי יש פה מישהו זר שבאיזשהו מקום אנחנו אומרים מה אכפת לי. עכשיו, איך אנחנו יודעים למי אנחנו נמשכים? מה מכריע את זה? כלומר, יש את כל העניין של כימיה שאנחנו מרגישים, אנחנו יודעים להגיד, לזה אני נמשכת, לזה אני לא נמשכת. אבל מה מכתיב את הדברים האלה בכלל?
יש את ההיבט הפיזיולוגי של פרמונים, שזה חומרי ריח שאנחנו לא מריחים אותם באופן ישיר, אבל במקור החייתיות שלנו ומה שמייצר אצלנו משיכה. אבל בהיבט המנטלי אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות. יכול להיות שאני אמשך לה לא מושג, למישהו לא מושג בעיניי, וזה מייצר לי שוב את אותו מרחב של דמיון, פנטזיה, תשוקה, רצון למשהו שאני לא יכולה להשיג.
כלומר, את אומרת שהמקום שבו אנשים, נגיד, יוצאים לדייט ראשון ואומרים, לא רוצה להמשיך, אני לא נמשך אליה או אני לא נמשכת אליו, הוא מקום שיכול דווקא לגרום לנו לפספס הרבה פעמים.
בעיניי לגמרי. שווה לבדוק, בגלל שיש את רמת הכימיה הבסיסית, האם המגע נעים או לא נעים, וזה משהו שאני לא יכולה לצפות מראש.
אבל אם ברמת הכימיה הבסיסית אני יוצאת עם מישהו ואני מרגישה שאני לא נמשכת אליו. כלומר, זאת התחושה. מאוד קשה לי להביא את עצמי אחרי זה למצב שאני כן, נגיד, נוגעת בו, כי אני מרגישה שאני לא נמשכת עליו מראש. אבל את אומרת, דווקא יכולה להיות שם הפתעה.
יכול מאוד להיות, ואני שומעת על סיטואציות כאלה, ואני גם מכירה את זה מהחיים מן הסתם, שפתאום המגע הוא לוקח את ההכרעה. המגע הוא נעים, הוא אחר, שם קורה החיבור. אפשר לדעת את זה.
שואלים פה, פתחתי בקבוצת הפייסבוק פוסט שהזמין אנשים לשאול אותנו שאלות לפרק, ומישהי שאלה למה גורם לאנשים לרצות להכאיב בזמן סקס, או לקיים סקס שהוא סקס כואב, או לרצות להכאיב לבן אדם השני.
ברמה הפיזיולוגית, בזמן אקט מיני משתחררים אנדורפינים שהם משככי כאבים, הם מאוד קשורים בהנאה המינית, בעיקר של נשים, וכאב משחרר עוד יותר אנדורפינים, ככה שרמת הגירוי עשויה לעלות בעקבות איזשהו כאב. זה בהיבט הפיזיולוגי. בהיבט המנטלי יותר, יש את התפיסת אני נשלטת, או אני נשלט, אני חסר אונים, זה קורה לי, מישהו מחליט עבורי. וזה מקום שהוא מבחינה מנטלית עשוי מאוד לגרות. ולאפשר לי גם חופש מיני. אז יש אנשים שמאוד התחברו למקום הזה, של אני עכשיו חסרת שליטה. מה גם שאורגזמה גם בהיבט הפיזיולוגי אצל נשים, מנטרלת כמעט לאפס את מרכז השליטה העצמית.
מה זה מרכז השליטה העצמית?
היכולת שלי באמת להחזיק את הגוף, או לדעת מה קורה איתי כביכול.
מה, שחרור מוחלט.
כן, כדי להגיע לאורגזמה, אני צריכה להיות באיזשהו שחרור מוחלט, גם פיזיולוגית של המוח. אז זה הרבה פעמים עוזר. שוב, זה לא מתאים לכל אחד, זה לא כל אחת. זה לא משהו שאני אומרת כן לעשות או לא לעשות, אבל השאלה היא מה מדליק אנשים במקום הזה, זה יכול להיות מאוד ההיבט הזה של חוסר שליטה, או שוב, שזה קורה לי, בלי שאני שולטת בדבר. אבל אם מראש אני יודעת מה מתאים שיקרה פה ומה לא, יש לי מרחב שבו אני יכולה לעשות מה שאני רוצה.
כי זה בעצם נותן לי את הביטחון הפסיכולוגי. זה נותן לי להרגיש בטוחה, ומתוך המקום הבטוח מגיע השחרור. מאוד קשה להיות משוחרר אם אתה לא בטוח, נכון? אם אתה מרגיש בסכנה, באיום, במשהו שהחוסר שליטה יגרום לאיזשהו נזק.
בדיוק.
אז קשה מאוד לייצר את השחרור הזה שהוא כל כך חשוב.
לגמרי. גם ביחסי מין שהם לא מבוססים על אותו מקום של כאב או שליטה, אני מאוד מאוד בעד להכניס את השיח הזה. מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, מה אף פעם לא רוצה שיקרה, ומה היום ספציפית לא נעים לי ולא בא לי שיקרה בינינו. זוגות לא נוטים לעשות את זה.
לא נוטים לדבר על זה?
לא.
על מה הגבולות בעצם?
כן. ואז עלול להיווצר מתח, כי מה, עכשיו אני אפסיק, עכשיו אני אגיד לא מתאים לי, אבל אנחנו כבר בעניין, והוא כבר מגורה, היא כבר מגורה, כן רוצה...
כן, את גם אומרת, אם זה לא ברור, אז יכול להיות שזה ייצר איזשהו מתח תוך כדי, כי אם עכשיו שואלים אותי משהו שאני לא הגדרתי, ולא נעים לי כן לדבר על זה או לא לדבר על זה, אבל אני מתחמקת מזה, וכל פעם מחדש זה עולה, זה גם ייצר איזשהם מעגלים ואיזשהם דפוסים שמשפיעים על יחסי המין בסופו של דבר.
בדיוק. עכשיו, אם אני מוצאת את עצמי בסיטואציה שלא כל כך נעימה לי או משהו שאני לא רוצה שיקרה, אבל לא עצרתי בזמן, לא אמרתי כי... אבל אם אחר כך אני אבוא ואגיד, היה לי מדהים וכיף וטוב, אבל זה היה לי לא נעים והרגשתי פה שקצת קשה לי להגיד מה אני מרגישה או מה אני רוצה, אז קצת כאב לי וקצת... זה שוב, זה מייצר איזשהו פתח לשיחה.
ואני חושבת שהרבה אנשים שיקשיבו לנו, מקשיבים לנו, יחשבו, אוקיי, אני מבין או מבינה נחמד וטוב, אבל איך עושים את הדבר הזה? איך אני מצליחה, נגיד, באמת, להיות נוכח או נוכחת בזמן יחסי מין, כשאני, אין מה לעשות, התפיסות האלה כבר נכנסו לי למוח, התרדות של היום-יום נמצאות שם. מה אפשר לעשות כדי לגרום לרעיון הזה, שהוא רעיון מאוד יפה, לקרות בשטח?
כאמור, אין תשובה חד משמעית. אני חושבת שהקולות בראש הם קיימים, בעיקר אצל נשים. אני קוראת לקולות האלה החברה הדמיונית.
החברה הדמיונית?
כן, היא חברה יושבת פה, לידי, ומנהלת איתי שיחות תוך כדי.
משיחה דעתי.
כן, אבל אני בעצם רוצה להיות נוכחת, אז אני אומרת לה, לא עכשיו, שנייה. אבל רגע, לא גילחת, ורגע, והזווית הזאת, ורגע, איך את נראית כשאת... היא מנהלת איתי שיחות. זה יכול להיות גם שיחות על מה עשית אתמול ומה יש לך לעשות מחר. היא יושבת והיא שם. מאוד קשה להיפטר ממנה, כי ככל שאני דוחפת אותה יותר החוצה, יש לה יותר כוח השפעה עליי. אין לי תשובה חד משמעית. אני רק יודעת להגיד לך שאפשר לחיות איתה בשלום. אפשר, יש דרכים להשתיק אותה, להשקיט אותה ולאפשר, אבל... אולי הדבר המרכזי זה לא לנסות להילחם בה, אלא לקבל את זה, שיש לי קולות בראש, הם קיימים. לא לתת לה יותר מדי מקום במאבק, החוצה. זה אולי הדבר המרכזי שאני עובדת עליו עם נשים במפגשים אישיים.
שאת מנסה לעזור להם בעצם לקבל את הקול הזה ולפעול יחד איתו.
לגמרי.
אני חושבת שהטכניקה החשובה פה היא לאו דווקא נוגעת ספציפית לסקס, אלא בדיוק כמו בכל דבר אחר בחיים, שבהם אנחנו יכולים להיות יותר נוכחים ופחות נוכחים, וגם זה היה לנו פרק על מיינדפולנס ועל נוכחות במה שאנחנו עושים, ואנחנו יודעים שבלי קשר לסקס, כל דבר שאנחנו עושים שאנחנו לא נוכחים בו, אנחנו פחות נהנים ממנו. והטכניקות בשביל להיות יותר נוכח ברגע הוא לתרגל נוכחות ברגע. זה יכול להיות באמצעות תרגול של מדיטציה, זה יכול להיות באמצעות תרגול לנשימות, זה יכול להיות באמצעות להתחיל אפילו לתפוס את עצמי ברגעים שונים נודדת במחשבות ולחזור לרגע הזה. וגם בזמן יחסי מין, אם אתם מוצאים את עצמכם נודדים במחשבות, אנחנו יכולים להזכיר לעצמנו לחזור מה קורה ברגע הזה, מה יש בכאן ובעכשיו, ומה לא נמצא בכאן ובעכשיו, ולכן אפשר לשמור אותו גם
אחר כך.
מה ההשפעות הפסיכולוגיות של, של אורגזמה? בעצם אחרי ש, שגברים ונשים חווים אורגזמה, איך זה משפיע על מערכת היחסים, על התחושה שלהם מעצמם? כלומר, למה זה בכלל חשוב כל כך ללמוד לחוות אורגזמות?
אני חושבת, דוקטור צחי בן ציון אומר, שאנשים, גברים ונשים שנהנים מיחסי מין בחיים שלהם, נראים יותר טוב, מרגישים יותר טוב, חיוניים יותר בחיים שלהם. ואני אוסיף שרמת דימוי, הדימוי העצמי שלהם הרבה יותר גבוה. יש בזה ערך בלתי ניתן לתיאור בכלל. אישה שנהנית מהגוף שלה ואישה שלא. אז ברמת הדימוי העצמי אין בכלל מקום להשוואה בין אישה ש... חובה אורגזמות, נהנית מה... אפילו לא הייתי מודדת את זה בחובה אורגזמה או לא חובה אורגזמה, אלא האם את מאפשרת לעצמך ליהנות מהגוף שלך? וכשאני שואלת את השאלה הזאת, אני גם יכולה לשאול אותה, האם את מאפשרת לעצמך, כשאת הולכת ברחוב ביום חם ובא לך גלידה, האם את מאפשרת לעצמך להתפנק על הגלידה? או שם אותך בלא, אולי זה ישמין, אולי לא מתאים, אולי, אולי לא אציע עכשיו את הכסף הזה.
כן, כמו מאפשר... יכולת ליהנות מהגוף שלנו.
בדיוק.
על כל, על כל, על כל, על כל החושים שלנו.
לגמרי, לגמרי. זאת שאלה מאוד חשובה. האם אני מאפשרת לעצמי את המקום הזה, או לא מאפשרת לעצמי את המקום הזה? אני חושבת שגם ההשלכות ההורמונליות, זרימת הדם, בעבר ל... זה בהיבט הפיזיולוגי כן. באמת,
מעניין אותי לדעת אם יש, נגיד, איזה 2-3 שאלות, שאת מרגישה שהן השאלות הכי נפוצות. שכל הרצאה שלך, ובדרך כלל יש דברים כאלה שכל הזמן אנשים מתעסקים בזה ושואלים אותם. מה השאלות
הנפוצות? אחד, זה שפיכה נשית, והאם כל אישה יכולה. וזה נולד מתוך המקום של, שוב, יש דרך שבה אישה חובה אורגזמה, ויש את שיא החוויה המינית, כביכול, בתפיסה של הרבה אנשים, שמידע על הנאה המינית המקסימלית של האישה, וזו השפיכה הנשית. זה שוב נגזרת של אותה תפיסה שהמיניות שלנו היא המיניות שלה, שנובעת מהחוויה של הגבר, וכשגבר חווה אורגזמה קיימת שפיכה, אז כנראה האורגזמה החזקה ביותר של האישה היא מתבטאת בשפיכה נשית.
וזה נכון?
לא.
זה לא נכון.
אין שום קשר.
אין קשר.
בין רמת ההנאה לבין השפיכה. יש נשים שמעולם לא חוו אורגזמה, והן יחוו את אותה שפיכה. היא יכולה להיות חוויה נעימה, אבל זו לא תהיה אורגזמה. ויש נשים שחוות אורגזמות מאוד משמעותיות, חזקות ועוצמתיות, ולעולם לא יחוו את אותה שפיכה נשית. אז זה אומר שזה לא, זה מלמד אותנו שאין קשר.
כן. ומה, איזה עוד שאלה נפוצה את מקבלת?
איך חווים אורגזמה ביחד?
חוויית אורגזמה משותפת. מעניין. השאלות, אני חושבת שתמיד אפשר להבין הרבה מהשאלות שמעסיקות הרבה אנשים.
כן, איך חווים אורגזמה מחדירה? איך אישה חווה אורגזמה מתוך הנרתיק?
ומה את עונה על השאלה הזאת?
תעשי שתי אורגזמות מהדגדגן, ואז.
מעולה. אני חושבת שמה שאני לוקחת וחשוב לי להעביר מהשיחה הזאת, היא קודם כל הנושא של אין מתכון. אין תשובות, אין, הרבה פעמים אנחנו פונים אחד לשני כדי לקבל טיפים, איך את עושה את זה, איך אצלך את מגיעה לאורגזמה, מה הסוד שלך, וחשוב לקחת את זה בערבון מוגבל, כי זה יכול להיות מלחיץ בפני עצמו. נכון, אם חברה אומרת לי לעשות 1, 2, 3, אז אני מנסה להתיישר לפי המתכון שלה, וזה לאו דווקא המתכון שלי. וזה בסדר לשאול אחד את השני ולדבר על זה, אני חושבת שזה גם חשוב לייצר שיח מיני שהוא שיח פתוח, אבל לזכור שלכל אחד יש את הדרך שלו, והמטרה שלנו היא למצוא את הדרך שלנו.
נראה לי שבאמת אין נכון או לא נכון. זה הדבר הכי משמעותי שהייתי רוצה. ושאלת שאלות, לא קביעת עובדות. הגוף שלנו משתנה, הרצונות שלנו משתנים, אנחנו בשאיפה, כאילו, אני מאחלת לכל אדם ש... תמיד נלמד דברים חדשים על המיניות שלנו, זה מאגר בלתי נדלה של דברים חדשים, אז לשאוף למקום הזה, לא לידוע, מוכר, אלא באמת לגלות את עצמנו כל פעם מחדש, כי כל פעם מחדש נגלה דברים חדשים.
נכון, כי מה שאהבנו בגיל 20, זה לאו דווקא מה שנאהב בגיל 50, ואני חושבת שזה בדיוק אותה סקרנות וגמישות שאנחנו צריכים לשמור עליה כל הזמן, אם אנחנו רוצים להמשיך לחיות במערכת יחסים מינית שהיא מספקת אותנו.
לגמרי.
מעולה. עוד דבר שעולה לי זה באמת, ואולי זה נובע מתוך מה שאמרת, הדגש על הדרך ולאו דווקא על התוצאה. כלומר, אני חושבת שכמעט כל מה שדיברנו עליו היום, לא דיברנו על איך להגיע לאורגזמה כמה שיותר מהר, ולא דיברנו על התוצאה, אלא דיברנו הרבה על מה הופך מערכת יחסים לטובה, מערכת יחסים מינית לטובה, וזה הדברים שנמצאים שם בדרך. על לדבר על הדברים, על לתקשר את הדברים, על להכיר את עצמי, ולאו דווקא המבחן שאני מקבלת בסוף, הציון שמתקבל בסוף, והרבה מזה יכול לשחרר אותנו קצת, אם נזכור שזה הדרך ולאו דווקא התוצאה.
לגמרי. אני אמנם מומחית לעצמת ההנאה המינית והאורגזמה הנשית, אבל האורגזמה היא לא המטרה. ממש ככה, זה mm-hmm. כמו מסר סותר, אבל הוא מאוד מאוד מדויק. כי להרפות מהמקום של חוויית האורגזמה עשוי להביא אותנו לאורגזמות הכי עוצמתיות והכי חזקות, אם לא נלך ונחפש את זה ונדחוף את זה. כן, לגמרי.
איזה יופי. תודה רבה. אני חושבת שהייתה לנו שיחה ממש מעניינת ולא סליזית על, על יחסי מין. זה לא הרגיש לי כאילו ירדנו פה לאיזה רמות נמוכות, שהרבה פעמים זה קורה בשיח.
זה עלול.
כן. זה עלול לקרות, נכון? בשיח מיני, שזה כל כך כאילו לא נעים לדבר על זה, שיורדים למקום שהוא מקום נמוך. ולדעתי היינו במקום גבוה. אז היה לי ממש כיף לדבר איתך. אני חושבת שלקחנו מפה הרבה דברים חכמים וטובים. ואני מקווה שלכם המאזינים זה תרם, ושתצליחו לייצר מערכות יחסים, ובפרט מערכות יחסים מיניות שהן יותר משמעותיות בשבילכן, ותפיקו מזה ערך. אז שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ושהדרך שלכם לעבודה או הריצה שלכם, או איך שהקשבתם היום לפודקאסט, הייתה נחמדה יותר ומהנה יותר. ותמשיכו לשלוח שאלות, תמשיכו להסתקרן, זה גורם לפרקים שלנו להיות טובים יותר והרבה בזכותכם. אז תודה רבה לכם, ביי ביי.